כן, אנחנו בעמוד קופנם ג'. על כן, אין לשאר כמה גדולה היא החובה עכשיו על גדולי תלמידי חכמים, בכל מי שיש לו כישרון ונטייה לדברים מרוחניים ונשגבים, לקבוע את העיקר הלימוד והעיון במרומי החוכמה האלוהית, שהיא כוללת האגדה בכללה, כאשר צווחו על זה מעולם אנשי הסגולה שבכל הדורות, מבעלי העיון, בקבלה, חסידות, פילוסופיה, מחקר, מוסר, לצדדים השונים והמסתעפים. כל הניגודים שנפגשו במחנות הללו, ומכולם על המתייחדים בדברים מעשים לבד, לא באו כי מאותה נטייה קיצונה, הקיצונית, שנולדה בכל מפלגה לחשוב שהעולם איננו צריך לקיומו כמלה לבדה. ורק יחידי יחידים הסתגלו יפה להשקפה רחבה ואמיתית, שלא די שהעולם כולו אי אפשר לו לעמוד, כי אם על ידי ההתרחבות הגדולה של כל צעיפי הדעה והרגשה, אלא שגם חלק אחד אי אפשר שיהיה מובן כל צורכו, כי אם על ידי שיתוף כל הצדדים השונים הנראים רחוקים ממנו, ורק בזה יוכן כיסא לממלכת הדעות, גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות. טוב, ממש מתקשה להסביר, לא יודע מה צריך, לא יודע מה להסביר פה, כי לא יודע לחשוב על מה אני מבין שאתם לא מבינים. אז רק נקרא עוד פעם. על כן, אין לשאר כמה גדולה היא החובה עכשיו על גדולי תלמידי חכמים וכל מי שיש לו כישרון ונטייה לדברים רוחניים ונשגבים, לקבוע את עיקר הלימוד והעיון במרומי החוכמה האלוהית. היא כוללת האגדה בכללה, כאשר צווחו על זה, האגדה זה מה שנקרא בלשוננו לימודי האמונה, כאשר צווחו על זה מעולם אנשי הסגולה שבכל הדורות, מבעלי העיון, בקבלה, חסידות, פילוסופיה, מחקר, מוסר, לצדדיהם השונים והמסתעפים. כל הניגודים שנפגשו במחנות הללו, ומכולם על המתייחדים בדברים מעשיים לבד, זה שהיו כאלה ששללו את הגישה הזאת, ושללו את הגישה הזאת, וכולם התנגדו לאלה שמתייחדים אך ורק בצדדי ההלכה ותו לא, אז לא באו כי מאותה נטייה קיצונית שנולדה בכל מפלגה לחשוב שהעולם איננו צריך לקיומו כמלה לבדה. ולכן היא מסתכלת בעין רעה על מישהו לא במנטליות שלה, בכישרון שלה, עניין שלה. ורק יחידי יחידים הסתגלו יפה להשקפה רחבה ואמיתית, שלא די שעולם כולו אי אפשר לו לעמוד, כי אם על ידי התרחבות הגדולה של כל סעיפי הדעה והרגשה, אלא שגם חלק אחד אי אפשר שיהיה מובן כל צורכו, כי אם על ידי שיתוף כל הצדדים השונים הנראים רחוקים ממנו. אז אל תחשוב, זה מאוד דומה לשלוש כוחות מתאבקים במחנן, שזה לא רק שיטה אחרת היא ממלאת פונקציה שהמפלגה שלי בכלל נמצאת שם, אלא בעומק העניין, במה שהיא מפריעה לי למפלגתי ולתנועתי, זה גם כן עוזר לי, כי על ידי זה, זה מציל אותי מהפרזה, שהיא בסיכומו של דבר גם תזיק לאמת שבעבדה שבה אני אוכל. אז כאין זה גם פה, לא רק שיש השלמה של עולם הרוח מכל מיני כיוונים, אלא גם כל צד מצדדי הרוח הוא חסר בעומק שלו כשאין לו את האיכויות וההשפעה של הצדדים האחרים. וגם הוא לא יהיה מובן כל צורכו, כי על ידי שיתוף כל הצדדים השונים הנראים רחוקים ממנו. רק בזה יוכן כיסא לממלכת הדעות, גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות. אל דעות השם, הדעות נמצא בין שתי אותיות, שתי שמות. זה בא להגיד שהדעה צריכה להיות כמו מוקפת בחותם האלוהים. מה זה אלוהים? אלוהים זה כללי ונצחי. אז כדאי שהדעה גם כן לא תהיה narrow-minded, שתהיה צרת אופקים ובעלת דעה אחת, אלא שיהיה הקפת כל הדעות. לעלות לרום הפסגה שמשכם נשקפות כל הדעות בשוקשן, שכולן עולות למקום אחד, ורק חלקי חילוקי מבנים נפשיים או תנאים סביבתיים, הם גורמים לחילוקים. כל פעמים אני מנסה לצטט משהו שם מתחילת איגרת האינטט, שאני מניח שכולכם מכירים. משען לחם אלו הלכות, משען מים אלו אגדות. העם צמא הוא מאוד למים. יסודות ההלכות אינם גם כן אגדות. האגדה הגדולה והאדירה היא כוללת רזי תורה וכל מחקר נשגב וקדוש, שרק מי שמשים בלימוד של קביעות מדי יום ביומו יזכה לבוא שעריה, ויבוא גם עד אותה עמידה להיות דולה ומשקל אחרים לכל דור ודור כפי צרכיו. כוח החיים והתחלפות החומרים לדרכי הגידול והצמיחה, להעמיד הגופים והכוחות התנאים בהם על מכונם, בא תמיד רק ממצב הלח. ועל ידי מצב הלח, המצב היבש הוא עוצר בקרבו את החומר המוכן למעשה, אבל רק המצב הלח יגיעהו לתעודתו על ידי הפעולות הכימיות בהשפעת החיים. כך הרב כותב כימיות, אנחנו רגילים בחף, הרב הרבה מקומות כותבים חי, בסדר. האגדה המאגדת את הפעולות, ההרגשים והמושכלות, את הפרט והכלל, היא תחלק שלל. היא תיתן לכל חלק מחלקי האומה, לכל דור ודור, את מחסוריו מאוצר הכלל, אוצר החיים. ושם הוא חביון עוז ההלכה והאגדה גם יחד. הדעה הבהירה והרגש הבריא והער ביחס לדעת האלוהים, הם יכולים לחיות גם עצמות יבשות. עוד משען לחם אלו הלכות, משען מים אלו אגדות. זה על הפסוק בישעיהו, מי מסיר מיהודה ומשלים, משען לחם, משען מים. אז על זה אומרת הגמרא, משען לחם אלו הלכות, משען מים אלו אגדות. העם צמא הוא מאוד למים. אז תתעלפנה הבתולות היפות והבחורים בצמא. והעם צמא הוא מאוד למים. יסודות ההלכות אינם גם כן אגדות. האגדה הגדולה והאדירה היא כוללת רזי תורה בכל מחקר נשגב וקדוש, שרק מי שמשים בלימוד של קביעות מדי יום ביומו יזכה לבוא לשעריה, ויבוא גם כן עד אותה המידה להיות דולה ומשקל אחרים לכל דור ודור כפי צרכיו. ומה מתכוון פה הרב שאומר שיסודות ההלכות אינם גם כן אגדות? אני לא בטוח, לא בטוח בהצעה הפרשנית שאני אציג לפניכם. אני אגיד לכם מה שאני חושב. שני פירושים אפשריים לי. אחד, כיום אם אתה רוצה לבסס את ההלכה במצב התרבותי הכללי אנחנו נמצאים, כמו שראינו בפסקה שראינו בפסקאות שראינו בשבוע שעבר, מה שכתוב למעלה, שכתוצאה מזה שהמושגים הכלליים התפתחו, ועל חלקה של המושגים האלוהיים לא נשלחה יד המפתחים והעובדים, ונשאר דור במצב שפל ואומלל, והבקיעים הדתיים מתרבים פרץ על פני פרץ, וצריך פה עכשיו עבודה שכלית בעומק הצד הפנימי של בתורה, כי זה רק מה שישקם את האמון האבוד שיש בנפש, אולי הדור הצעיר, אם נקשר את זה למאמר הדור, ביחס לכל המסורת הדתית, עד שההלכה היא לא מעניינת אותו, או מעניין אותו לא להתעניין בה. אז אם אתה רוצה לשקם את היחס התרבותי הזה בחברה, אז היסוד הוא, היסוד גם של ההלכה זה אגדות. יסודות ההלכות הם גם כן אגדות. אז אל תגיד שאתה צריך ללמוד הרבה הלכה כדי שאנשים ישמעו הלכה. אם לא ילמדו הלכה, איך ישמעו הלכה? מכל מקום, לא פחות יסודים אשר לימוד הלכה, זה צריך לימוד אגדה, אם אתה רוצה שאנשים באמת ירצו ללמוד הלכה ולשמור אותה. היא עד כאן הקפה א', הקפה ב', אולי פרשנות אחרת. הרב בתשובה, באורח משפט, בתשובה מפורסמת על שמן סומסמים, אז הוא מצטט את דברי העץ חיים בהקדמה שלו, שאומר שמי שמתעסק רק בהלכה ולא מבין באמונה, בנסתר, אז זה מוביל אותו לאסור את המותר ולטמא את הטהור, ויוצר אותו באוריינטציה שהיא נגד התורה. כי רק מתוך רוח התורה, שאתה אתה מבין על ידי האגדה העליונה, אז יש לך את הגישה הבסיסית להלכה. אם תרצו, אני אגיד אותם דברים בסגנון אחר, שאולי הוא מהדהד את הדברים הידועים של הגרא. בכמה מקומות, במשלי הוא אומר את זה, שאדם צריך לדעת לדון דין אמת לאמיתו. וכדי לדון דין אמת לאמיתו, אתה צריך לדעת שני דברים. אתה צריך לדעת את האמת ואת אמיתו. אמת, לא יודע מה זה אמת, או שזה, אתה צריך לדעת ההלכה, ואז אמיתו זה המציאות. או אם אמת זה המציאות, אז אתה צריך לאמיתו זה הלכה. העיקר, אתה לא באמת יודע לפסוק להלכה, אם אתה מכיר מאוד את ההלכה, אבל אתה לא בקיא במציאות. ואם אתה ממש מבין טוב את המציאות, אבל אתה לא יודע את ההלכה, אתה מסתם גם כן אתה לא יודע לפסוק הלכה. על כל פנים, דין אמת לאמיתו, כאשר מתקיימים שני התנאים, אתה צריך לדעת את מה אומרת התורה על העניין, אבל אתה גם צריך לקרוא את המציאות נכון. בעניין זה, אני אומר, בטח בדברים גדולים וכלליים, אשר יבואו לחדש בעסקי התשובה בזמן הזה, ולגבעת קץ המגולה, ואור הישועה זורה, אז אורך לא יביא, אז ברוח ימים אלה אנחנו זוכרים את הדברים של הרב, שלא יוכל לכוון שום דבר על אמיתתה של תורת אמת. אמיתתה של תורת אמת. כי כל זמן מאיר בתכונתו. מה הדפקט באוריינטציה הזאת של דברת קץ המגולה לא יביא? הוא לא מבין את המציאות. ופה הוא מדבר הרב לא רק על הלכה, אלא מדבר בכלל, אשר יבוא לחדש בעסקי התשובה בזמן הזה. כשהרוצה יודע, הסביר לנו את המושג הזה, עסקי התשובה, זאת אומרת בדברים כלליים. דברים שנוגעים להנהגת הכלל, להנהגת המדינה. אם אתה לא תופס את הקץ המגולה, לא תוכל לכוון שום, וזה נקרא עסקי התשובה. עסקי התשובה, דברים כלליים. אז אם תרצו, הלכות ציבור. אז אם אתה לא תופס טוב את המציאות הפוליטית, התרבותית, הפסיכולוגית, הסוציאלית, כל, אתה לא בעניינים מבחינה מציאותית, אל תחשוב שאתה יכול להגיד משהו שנוגעים לעסקי התשובה בזמן הזה. דברים כלליים שנוגעים לנהגת הציבור. זה שאתה בקיא בהלכה כך וכך, זה לא עושה אותך, יודע לפסוק הלכה, יודע להגיד משהו שראוי להישמע. ואולי זה מה שהוא מזכיר פה. האגדה הגדולה והמהירה היא כוללת רזי תורה וכל מחקר נשגה וכדור, שרק מי שמשים בלימוד של קביעות מדי יום ביומו, נזכה לבוא שעריה, ויבוא גם עד אותה מידה להיות גדולה ומשקה לאחרים, לכל דור ודור כפי צרכיו, ככל זמן בעיר בתכונתו, וזה יהיה יסוד ההלכה. והאגדה הזאת היא גם תהיה יסוד ההלכה, תיתן לו אפשרות להורות הלכה, להדריך בפועל את הציבור לענייניו. במובן הזה, יסודות ההלכות הם גם כן אגדות. בהלכות ציבור זה התבטא בזה שהוא לא יכול להבין שום דבר למיתתה של תורת אמת. אבל בהלכות רגילות, לא בטוח שכל מה שהוא אומר זה לא בסדר. למה אני מחייך? פשוט אני חודשיים האחרונים, אני קצת עמום, אתם בטח מודעים לסערה שהייתה בכוס המים הזה, שסביב הר הבית. אז באמת למדתי דברים שלא ידעתי לפני כן, ובאמת הצטערתי ללמוד את הדברים. למדתי שהמון הרחב של חברה סו קול דתית לאומית, יש שם שכבות רחבות מאוד ביישובים של אנשים שהעמדה הנפשית הבסיסית שלהם, יאללה, רבנים, צאו לנו מהעורקים. על הפרינסיפ, אם הרבנים אומרים, כל נקודה היא נגד זה, מראש. לא בכלל אדום בכלל. ושלא לדבר על זה שהותקפתי, שבמרכזת אומרת, המתווכים שלי, החבר'ה, שאני לא מתעסק איתם כל כך, אבל אתם יודעים, כל הוואטסאפים וזה, אז גלעד אזולאי הוא המארגן שם את כל העניין, אז הוא אמר לי, הרבה שואלים, מה אתה מצטט את כל גדולי הדור, את הרב אליושי, שלום וזלנאור, אבל הם חרדים. ואם הם חרדים, בליינד, כל מה שהם אומרים, זה אנחנו על הפרינסיפ, נגד מה שהם אומרים. וואו. טוב, אז זה נזכר, אם הוא חרדי, אז אסור להקשיב לזה. יראת השמיים שלנו, זה לא להקשיב לו. אז שמירת שבת כהלכתה, דיר באלק, אסור להכניס את הספר הזה, כי בשביל אין איזה אלבן אורבך החרדי כתב אותו. קיצור, זה הפרצוף הנעווה של החברה. זה ודאי דפיקות.
אבל הרבה זה הלכות ציבור, לכאורה.
בטח.
לא הבנתי, הרבה אמר שהלכות ציבור, הלכות ציבור, הם לא יכולים לחדש שום דבר להביא את זה של תורה, כי הם לא דבר קצר מולי. אז זה הבנתי.
אני ממש, למשל, לא בטוח שרב שלמה זלמן אורבך לא האמין בקצם גולה. אני דווקא יודע שרב שלמה זלמן אורבך, הרב החרדי הזה, הגדיר את המושג רב. זה רב קוק, הוא הרב שלו. זה הרב. היה לו עוד רב, הרב הרצוג. אבל הוא חרדי. חוץ מזה, הרב אליושי. הרב אליושי, והוא הוציא פסק ידוע. שהיה איזה אחד במכון ירושלים שפתח את הפה נגד הרב קוק ומראש מכון ירושלים מעיף אותו. זאת טבע אותו לדין תורה, מעיף אותו. אז באו לרב אליושי, אתה דיברת על הרב? בוודאי שצריך להעיף אותו. הרב אליושי, הוא לא יודע מי זה הרב. הוא ירושלמי. אז זה היחס של הגדולים האלה, החרדים. אז הם לא מאמינים בקצם גולה? אני לא יודע מזה.
הרב, זה שהם מכבדים את הרב קוק, זה לא מה שמסכימים איתו, רוצה? יכול להיות שהם חולקים, והם באמת גם חולקים בעלי
עניין. זה שאמרת, זה לא סימן שזה נכון. משפט שלך, אמרת, אז אמרת. ועד כמה שידוע לי, אז זה פשוט לא נכון מה שאתה. כי לא מאמין שרב שלמה זלמן אורבך הציב את עצמו בתור בר מחלוקת עם הרב קוק, הוא פשוט ידע מי זה. הרב אליישי מנתר על עצמו אותו דבר. זו הנחת העבודה שלי. ועד שאני לא יתברר לי אחרת, אז אני עובד הפי גן שלי, זה הכל. ולא יתברר לי אחרת. אז זה הערה בסיסי. וחוץ מזה, בסדר. אז יצא בטעות שהרבנים החרדים האלה, לא עלינו, אמרו בדיוק מה שהרב קוק אומר, הרב ציודה אומר, כל גדולי רבנינו אומרים, והם גם כן אומרים בדיוק את אותו דבר. לא, 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 אבל זה סימן שאסור לסמוך עליהם. מה עובר עליכם? אלה הבקיעים, אז בסיפור שאני מכניס שם, בערב ובנו, אני מספר שם את הסיפור האמיתי, ששאלתי את הרב ציודה בזמנו, נו, אז לשאול לא בעניינים כלליים, אלא לשאול בענייני בשר וחלב, רב חרדי. אז עם דפיקה על השולחן, אמר לי, חרדיות זה מיעוט אמונה. ומיעוט אמונה זה הקמומיות בשכל. והקמומיות בשכל צריך בדיקה. אז הרב ציודה כרגיל, הוא מדויק. אז הוא לא אמר, זה לא. הוא אמר, צריך בדיקה. נו, אז אמרו סדרה של רבנים חרדים לא עלינו ואומרים בדיוק מה שהרב ציודה אומר. אז זאת אומרת זה עבר בדיקה. לא, אסור לשמוע עליהם. קיצר. שואלים השאלות האלה, הם בעלי שכל עקום, שאין מה לבדוק אותם. פשוט... טוב, זה לא פלא, זה מה שנקרא, לא שואלים את זה בני תורה, שואלים את זה המון רחב, שהוא חצוף, לא העליתי על דעתי עד לאן הדברים מגיעים. אבל כן, זה פרינסיפ. ראינו, זה האידיאולוגיה. כי ראינו, הקשיבו לרבנים, אז לכן הייתה השואה, נכון? כי הם אמרו לו לעלות. אז כיום, הגאולה, תמיד, שאתה לא מקשיב לרבנים, זה מה שיביא את הגאולה, כולם לעלות לה. קדימה, חבר'ה עולים. זה האווירה. עוד פעם, זה לא כולם, אני רק אומר, לא העליתי על דעתי את הכמות של התופעה הזו. מאוד מצער, זה המצב. כן, חזרה לעניינים.
מה
אין אותם
אגדות? מה נכנס לתוך לימוד אגדות?
סליחה?
מה אם אני לימודים האגדות?
כן.
מה זה אגדות? מה זה לימודים
האלה? הנה, הרב כותב את זה, בוא נקרא, שים לב למה שכתוב. משען לחם אלה הלכות, משען מים אלה אגדות, עם צמא מאוד למים, יסודות ההלכות הם גם כן אגדות. הנה, עכשיו מתחיל להסביר, עונה לך לשאלתך. האגדה הגדולה והאדירה היא כוללת רזי תורה בכל מחקר נשגב וקדוש, שרק מי שמשים בלימוד של קביעות מדי יום ביומו, יזכה לבוא שעריה, ויבוא גם כן עד אותו עמידה להיות גדולי ומשקה לאחרים, כל דור ודור כפי צרכיו. ומה שהוא אומר פה, זה רק מעדד את מה שהוא אמר בפסקה הקודמת. שהוא אמר, עיקר הלימוד והעיון במרומי החוכמה האלוהית, שהיא כוללת האגדה בכללת האיתי, זו שורה שלישית מתחילת הפסקה הקודמת. עוד פעם, נתחיל מתחילת פסקה הקודמת. על כן, אין לשאר כמה גדולה, היא חובה כיום על... עכשיו על גדולי תלמידי חכמים וכל מי שיש לו כישרון נתינה לדברים מכוננים ונשגבים לקבוע עיקר הלימוד והעיון במרומי החוכמה האלוהית שהיא כוללת האגדה בכללה. מה זה האגדה בכללה? כאשר צפחו על זה מעולם אנשי הסגולה של כל הדורות צפחו שצריך ללמוד אגדה. מי צריך שצריך ללמוד אגדה? מבעלי העיון בקבלה, מאנשי החסידות, מאנשי הפילוסופיה, מחקר, מוסר, לצדדים השונים המצטרפים, כולם צעקו שצריך ללמוד אגדה. אבל איך כל אחד מגדיר אגדה? בעלי הקבלה אומרים אגדה זה קבלה, חסידות אומרים אגדה זה חסידות, פילוסופיה אומרים אגדה זה פילוסופיה, מחקר, מוסר, בקיצור. כל אלה זה מפרטים של האגדה. למשל, ספר אורשים, זה מחקר. למשל, אולי מאוד נבוכי, גם כן נקרא מחקר. למשל, מלחמות השם, של הרלב"ג נקרא מחקר.
למה זה לא פילוסופיה?
כן, זה גם פילוסופיה. פילוסופיה, מחקר, דברים קרובים. יכול להיות שגם יש מחקר לא פילוסופי. והוא, למשל, הרמח"ל, כן, ספרי מחקר, חוקר ומקובל. כל פנים, יש הרבה סוגי של הרצאה. המחקר זה תשומת לב על היסוד השכלי, בבירור ה... כן, אז על כל פנים, כל זה כלול במילה אגדה. ועוד, בהמשך העמוד, שנהפוך תכף העמוד, הרב עוד יסביר עוד. אז תשים לב, על כל פנים, יש לך אוריינטציה במה זה אגדה. עכשיו, הלאה. משען לחם אל ההלכות, משען מים אל אגדות, עם צמא מאוד למים, יסודות ההלכות הם גם כן אגדות. האגדה הגדולה והאדירה היא כוללת רזי תורה, בכל מחקר נשגב וקדוש, שרק מי שמשים בלימוד של קביעות מדי יום ביומו, יזכה לבוא שיעריה, ויבוא גם... גם עד אותה עמידה להיות גדולי ומשקיל אחרי. גטאון, אפשר להגדיר אגדה כל מה שהוא לא הלכה. אז הלכה אתה יודע מה זה, ושאר חלקי התורה כלול באגדה. כן. אז כן. ויבוא גם אותה, וזה החידוש, שיסודות ההלכות הם גם כן האגדות. האגדות הן לא רק נפקמינה לתחום האגדה, נפקמינה לתחום ההפוך שלה, לתחום ההלכה. כן. כוח החיים והתחלפות החומרים בדרכי הגידול והצמיחה להעמיד הגופים והכוחות הדלויים בהם על מכונם בא תמיד רק ממצב עליה. הרב מפתח את הרעיון שמשען מים אל האגדות. עכשיו צריך לשים לב מה עניינם של האגדות. והוא מפתח את זה על ידי המשל שזה הלח. אז הגידול ולהעמיד הגופים, דרכי הגידול, הצמיחה, להעמיד הגופים וכוחות הדלויים בהם על מכונם, בא תמיד רק ממצב הלח, הלח. על ידי מצב הלח. המצב היבש הוא העוצר בקרבו את החומר המוכן למעשה. משען לחם אלה הלכות. אבל רק המצב הלך יגיעהו את הלחם, את ההלכות, לתעודתו. ואולי מפה ראיה יותר לפרשנות הראשונה שנתתי, שהאגדות הם יסודי ההלכה, כלומר, אם אתה רוצה שהתרבות פה תחזור לקיום ההלכה, אז כדאי שתזרים פה את המים. על ידי זה, רק המצב הלך יגיע את החומר, המוצק, היבש, לתעודתו, על ידי הפעולות הכימיות והשפעת החיים. זה גורם לפירוק טוב, כימי, וגם מזרים אותו בצורה חיה, מזרים אותו במחזור הדם. האגדה, הנה, יש לך פה הגדרה מה זה אגדה, אבל יש דיוק, יש פה חקירה אטימולוגית, זאת אומרת לשונית. למה אגדה נקראת אגדה? אגדה כי היא מאגדת את הפעולות, ההרגשים והמושכלות, את הפרט ואת הכלל. היא תחלק שלל. כן, ונבט בית חלק שלל. היא תיתן לכל חלק מחלקי האומה, לכל דור ודור, את מחסוריו מאוצר הכלל. מה זה אוצר הכלל? אוצר החיים. מבינים? הגדרת המושג כלל, כמו שאנחנו באופן כללי אומרים הרבה פעמים, המון פירושים יש למילה כלל. פה פירוש המילה כלל, חיים. כלל, הנשמה. מאוצר הכלל, מאוצר הנשמה. אוצר החיים, ששם חביון עוז ההלכה והגדה גם יחד. כי התורה באמת היא נמצאת בכללותה, במהותה העצמית של התורה, שהיא בכלל לא אינפורמטיבית, היא בכלל לא רעיונות, היא בכלל לא הגדים, היא חיינו ואורך ימינו, היא נשמת כנסת ישראל, ושם כללה של התורה, והיא מקור מה שמחר כך מופיע ברוח האומה, במסור דורותיה, בהלכה, בהגדה. אז האגדה המאגדת את הפעולות, ההרגשים והמושכלות, את הפרט והכלל, פה הכלל, תוך דיבור, אז זה כלל אחר. פה את הפרט ואת הכלל, הפרט, האדם הפרטי, הכלל, כל החברה. גם כן לא בהכרח ציבור, קיבוץ, לא משנה, בעיקר ההפך של פרט. אם הפרט זה האיש הפרטי, הכלל, כולם. בהתחלק שלל, תיתן לכל חלק מחלקי האומה, לכל דור ודור, נוסעה מאוצר הכלל. אני מפרש, אוצר הכלל, אוצר החיים. ששם הוא חביון עוז ההלכה והגדה גם יחד. הנה, זה דוגמה לזה שהרב מסוגל בחצי שורה להשתמש באותה מילה משמעות שונה. הדעה הבהירה והרגש הבריא והער, ביחס לדעת האלוהים, הם יכולים להחיות גם עצמות יבשות. את מי הוא מצטט פה? אני לא יודע. הדעה הבהירה והרגש הבריא והער, דומני שלפני שנים שאלתי את הרב, ושעברתי שאלה לרב אבינר, מה זה הציטוט, המטבעות לשוניות מצוטטות פה במערך הידאו. זוכר את ההערה הזאת מהשיעורים שלי שם. אז זה סדר. אז גם לצעירים, תן לי להגיד את מה שאתה יודע. אז לכל פנים יש פה איפה זה מלאך הידר? יש פה את הציטי. עוד פעם, זה דבר שמובא במרכאות כפולות, שגם אז היא רק מתעלפת, מתבטלת ולא מתה וגבעה. פרק א' למלאך הידר. הביטוי הזה מובא ב... ולא ברור מה, את מי הוא מצטט. ואם אני זוכר טוב, הבנתי טוב, על כל פנים, התשובה שקיבלתי לא ישירות מהרב אבינר, אלא מישהו ששאל בשמי והעביר לי תשובה, שלפעמים הקוטיישן מרקס מציין לי פשוט. מה שאנחנו עושים עם קו מתחת למילים, אז זה לא ציטוט, זה רק בהדגשה. טוב, אולי, לא יודע. על כל פנים, יש לפעמים דברים כאלה שאני לא יודע מה זה. על כל פנים, הדעה הבהירה והרגש הבריא והער ביחס לדעת אלוקים, הם יכולים להחיות גם עצמות יבשות. ימים רבים נעזבה אגדה בצידה העליון מהמון העם, נעזבה אגדה בצידה העליון. מהמון העם היא נעזבה, אפס יכולת לזה. אבל לא רק מהמון העם היא נעזבה, גם מרבים מגדולי כישרון. היא נעזבה, וזה מסיבות של הסכמות של חולשה, שלא יכלו לעקרן גם כל גדולי הדורות שנלחמו כנגדם, עד שבא עכשיו, אולי פה צריך פסיק אחרי שנלחמו כנגדם, שלא יכלו לעקרן גם כל גדולי הדורות שנלחמו כנגדם, פסיק. עד שבא עכשיו הכוח היותר נמרץ, הוא ההכרח, שהוא מפתח את כל האזיקים. רק הוא יעורר את הרוח, רק הוא יעזר גבורה בלבבות נחשלים, ולבב נמרים יבין לדעת ולשון העליגים, תמהר לדבר צחות. הרעב גדול בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע דברי השם, ונעו מים עד ים, ומצפון עד מזרח ישוטטו, לבקש את דבר השם ולא ימצא. ויאמרו תתעלפנה הבתולות היפות ובחורים בצמא. העילוף אינו בא מצד הרעב. המרגשה באה שאומנם רעב יש, אומנם חסר מזון מבריא ומעודד מורגש בדברים היבשים שהם עיקר בעניין המוחשי, התלמוד המעשי והקיום. בצירוף אותו הרגש הטוב והנעים של קניעת הלב, של תמימות הרוח ושחות הנפש, שהוא מעטר את האדם כשימצא בו כפיותה מידה נדרשת, הרגש הטוב והנעים של קניית הלב ותמימות הרוח שימצא באדם כפי אותה המידה הנדרשת לו לאדם לעומת שערי רגשותיו ותכונותיו. והרגש הזה הוא טוב ונעים כאשר הוא נמצא במצב של כקו חונטין, בקור של חיטים שבעלייה. זאת אומרת, צריך שיהיה בלי הפרזה, כקו חונטין. אבל לא ימצאו, כי אין מקור. אין המקור של הרעב עומד ברעב עצמו, כי אם בצמאון בני ובנות הדור הצעיר, הם מעולפים צמא, משען מים חסר להם, להחיות את הרגש והדעת שהתעורר בקרבם לתחייה ממקור החיים. ודבר זה אי אפשר שיתמלא, כי אם על ידי פתיחת מעיין האגדה בהרחבה גדולה, ודווקא על ידי תלמידי חכמים גדולים וקדושים, שקנו את התורה, היראה והדבקות האלוהית בלח עצמותם, ובדם התמצית של לבבם, דווקא הם ראויים הם להורות ולהודיע שאין הלימוד של מה ששייך למחשבה ורגש. אני גם פה אתה יכול לקבל הגדרה, מה זה אגדה? לימוד ששייך למחשבה ורגש. אז הם צריכים להודיע שזה לא דבר ארעי ותפל, גם לא דבר של רשות או איסור. בקל וחומר שאינו דבר של איבוד זמן ומעין בטלה. כי אם עיקר יסוד החיים, עיקר מעיין הישועה, השאלות הרוחניות הגדולות שהיו נפתרות רק לגדולים ומצוינים, מחויבות הן להיפטר עכשיו בהדרגות שונות לכלל העם, ולהוריד דברים נישאים ונשגבים ממרום וזעם עד עומק הדיוטה הרגילה המונית, צריך לזה עושר רוח גדול ואדיר, והסקנות קבועה ומורגלת, שרק אז תתרחב הדעה, תתברר השפה, עד כדי להביע דברים יותר עמוקים בסגנון קל ופופולרי, להשאיר נפשות צמאות. טוב, לא יודע מה להסביר לכם פה, לא יודע מה כתוב פה שאתם לא מכירים ממה שכתוב במאמר הדור. אז זה גם כתוב ברור, נכון? אז מה נסביר? אז רק בשביל הסדר טוב נקרא עוד פעם. כן.
סליחה, שאני חוזר, אבל לא יצאתי לי את השורות האחרונות בפסקה הקודמת. מה שכתוב נוצר החיים, ששם הוא חביון עוז ההלכה והאגדה גם יחד. אז קודם כל, הייתי, אני לא צריך להבין מה הפירוש המילה עוז פה. כאילו הייתי יכול להבין גם
חביון עוז? חביון עוז?
כן, מה זה אומר עוז?
עוז? זה, א', הביטוי חביון עוז זה ביטוי של לקוח מחבקוק. קרניים ידו לו ושם חביון עוזו. הביטוי הזה נאמר ביחס למתן תורה, שמי חביון העוז האלוהי בא שורש התורה. אין עוז אלא תורה. אבל פה חביון העוז זה לא התורה, אלא זה שורש התורה. זה הנקודה שקודש הבריחו ואורה הייתה אחת. אז זה נקרא חביון עוז. אז באוצר החיים, זה כמו שאמרתי מקודם, יש ממד בתורה שבה נהגי יומה בלילה. זה אגדה, זה הלכה. אבל התורה היא לא מתחילה מהממד ההגותי שלה. היא מתחילה מהממד המהותי שלה. והממד המהותי שלה הוא בכלל לא הגותי. הוא הווייתי. הוא חיינו ואורך ימינו. והחיים האלה הם נמשכים ממקור החיים, משורש החיים, משורש נשמת כנסת ישראל. וזה חביון העוז. אז שם זה אוצר הכלל, אוצר החיים, ששם מאוחדים ההלכה והאגדה גם יחד. לעומקה של כנסת ישראל, כזכור, נכנסים על ידי שעוקה שכנסת ישראל נכנסים על ידי צירוף דייקנות הפרטיות ביחד עם העמקת והרחבת המחשבות הכלליות. זוכים לזה על ידי הדקדוק במצוות כולן, בהרחבת הדעת, על ידי שינוי הלכות, הרחבה של הפלפול והדרשנות ורוחב הרעיון ביחד. אף על פי שלפום ריהת הנראים הדברים כסותרים זה את זה, אין זה עמקים לכאורה, לפי הרגל וטהרה שכלית ורגישית. אבל אחר כך מתיילדת תכונה חדשה בתוכיות הנשמה, המאחדת את האור הכללי הרחב עם כל הכלים הפרטיים. הרעיונות עם אותיות, המחשבות הרחבות עם המעשים. והריגה נפלאה, המריבה את הנפש ומסביעה מאוד את הנשמה עונג עליון. כדי להיכנס בעדן זה צריכים לקבל גם את העול של הדריכה בשבילים הצרים של דיוקי המעשים, פרטי החשבונות, קפיית הרצון, דקדוקי קטנות בפרטים, ומהם באים לאור גדול הולך ואור עד נכון היום. אז זה פה נקרא עומקה של כנסת ישראל, ואצלנו זה נקרא אוצר החיים, ששם הוא חביון העוז של ההלכה והגדר גם יחד.
ורק המשפט האחרון, את אומרת, מה זה אומר דעת דעת הרגש של בעיר הירי, אז אם יכולים גם לחלק את עצמות, מה הנמשל של עצמות? מה הנמשל של עצמות יבשות?
העצמות יבשות, תגיד לי אתה, מה הנמשל של עצמות יבשות? מה זה מאיפה לקוח ביטוי עצמות יבשות? לא סכם. מה הנמשל של עצמות יבשות יחזקאל? העצמות האלה, כל בית ישראל הם מה? כתוב. אז זה עצמות היבשות, עצמות היבשות. זה כל בית ישראל שאמרו, יבשו עצמותינו, נגזרנו לנו. יבשו עצמותינו, אז אנחנו כבר בדעת אלוקים כבר ציינו את, ה, את זה שהמשל שעושה לנו רושם שמדבר, אדרבה בתפיסה אולי שטחית, אז הוא מדבר על, על ריקב עצמות של גיבור ענקי, שאנחנו תמיד חושבים שהכוונה על התודעה הלאומית, כי מעת חורבן בית יצאו חנות הראשון נשאר, רק אנחנו גופנו נפש, יציאה לחוץ לארץ הקבר וכו' וכו', ועכשיו אנחנו מחכים לתחיית המתים כאשר ירא השם רוח ממרום עלינו. אבל הרב אומר, מותח את המשל הזה למעמד האמונה, הדמיון, הכוזב, שאפשר לקבל את תמציתה של תורה בתור רגש דת שאין לו יחס לעצם סגולתה של האומה בחיי יותר שלמים חברתיים ומדיניים, גרם ליקוי גדול לחלק רשום מאוד של המין האנושי, אשר רק אז יוכל להתרפות ממנו, כפלות ממנו, מה שבלה מרגשי הדת המופשטים וכו' וכו', ויוכל לקבלם ויבין שזה צריך להיות לא קרוע בחוזק היד מעץ החיים הכללי של תורת ישראל המשולב דווקא עם נשמתו הלאומית. וכל עוד שזה המצב, אז כל זמן שאין החפץ העז והתור של האידיאלים האלוהים והוצאתם אל הפועל במהלך היסטורי חי וקיים, חי, קיים ומתמיד, מתגלה באומה, השכינה היא בגלות, וכוח החיים המתגלה על פני הכיכר של עבודת השם הוא כוח חלש ורפא, נראה כוח חיים של ריקב עצמות גיבור ענקים, הוא כוח חיים של אורחה מפועל. עבודת השם זה מילה נרדפת למושג דת, למה שמבינים מהדת בזמן ש... בזמן הגלות, שעושה רושם על פי הדמיון הכוזב, שאפשר לדבר על דת בלא קשר להוויית החיים הכללית של האומה, זה הזיק לאנושות, ובטח הזיק לעם ישראל. במציאות שזוהי האוריינטציה וזו הקונספציה, אז זה נקרא ריקב עצמות. המצב הדתי הזה, זה נקרא ריקב עצמות. ריקב עצמות של מה? של מה שצדיק באמונתו יחיה. כי אין פה אמונה, כי רבים ימים אומרים לישראל לא לא אמין. וישראל שבחוץ לארץ עובדה עבודה זרה בטהרה. והאוריינטציה הדתית שלהם היא עבודה זרה בטהרה. ויוצא שהמציאות האמונית היא זאת שהיא דואכת ונראית כמתה. עכשיו, המשל הזה של גוף מת, הוא סך הכל עוקב אחרי המשל של הכוזרי, ושעוקב אחרי המשל של יחזקאל. אז הוא קורא לזה עצמות יבשות, הוא קורא לזה תרוות של ריקה. נשארו עצמות, מתחילה עצמות, היה גבייה אחת, ועצמות, הם מדחמים מעמידי הגוף, אחר כך תרוות של ריקה. ואנחנו מחכים לשערי שמורים הרוח ממור. אז יובש העצמות, או ריקב העצמות, מה שנראה לך שזה לאומי, אצל הרב זה הדתי. כי אין משמעות לדתי, אם לא לאומי, אין משמעות לאומי, אם לא הדתי, זה עניין אחד. ואז זה מאבד את צורתו, אין הדתית ואין הלאומית. זה הופך להיות לדעת אלוהים. לא לדעת, אלא לדעת אלוהים. שזה הוויית החיים של אחדות האידאות, כפי שחיה בה, בתעצומת החיים של כלל ישראל. זה נקרא אמונה, זה נקרא דעת אלוקים. וכשזה נרכב, אז זה נקרא יובש. זה פה ריקבון, זה נקרא יובש, יבשו עצמותינו עכשיו, אור חוזר, תחזיר את האוריינטציה הזאת על פסוקים ביחזקאל, ותבין איך הרב מבין את המשל של יחזקאל, וזה אומר, העצמות האלה כל בית ישראל הם מה? באיזה מובן? במובן הדתי והלאומי שלהם, שזה דבר אחד. הם שם יבשו עצמות. זאת אומרת, כל האוריינטציה הרוחנית והדתית והלאומית של עם ישראל, זה הכל ריקב עצמות יבשות. ומה יחיה את עצמות היבשות? דעת אלוקים, האגדה העליונה.
שזה הרוח מורים.
נכון. או חופר את הרוח, חופר את אפיק לרוח, ועל גבי זה תבואות יותר הרוח. כל פנים, הנה, שלמות העניין, זה דעה בהירה ורגש בהיר וער, כי כידוע, דעת אלוקים, זה לא הנאמרת בפה, אלא זאת המצטרת בנפש, זה עומר חיים, זה לא רק עמדה אינטלקטואלית אקדמית, אתה יודע לעשות חבורות יפות במחשווה. וזה דעה בהירה ורגש בריא וער, עוצמת חיים צריכה לשוב פה. והיא תעשה מתוך, כן, מתוך שקידת התורה, וזה מה שהרב אומר, שצריך, זה, 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 צריך, אתה לא תגיע, לא תגיע, לא יבואו שעריה, רק מי שמשים בלימוד של קביעות מדי יום ביומו יזכה לבוא שעריה. זה בכלל לבוא בשעריה, אתם מבינים? אתה מומחה בענייני אמונה, זה סימן שהגעת לשער. עכשיו, השאלה, מי אתה? אז עוד פעם אמרנו, נקרא את זה פשוט של סדר הטוב. ימים רבים נעזבה אגדה בצידה העליון מהמון... נעזבה אגדה בצידה העליון. לא בדרשנות לפרשת שבוע ודבר תוירה בין קבלת שבת לערבית, אז תמיד היו טובים בזה, ועד עצם היום הזה הם טובים בזה, כולם. אבל נזווה אגדה בצדה העליון, לא תגיד לנו איזה דבר תוירי לכבוד הבר מצווה או לכבוד, תגיד לנו איזה משהו, אלא לתפוס את העומק והשיטתיות שבעניין. אז מהמון המפס יכול להיות לזה, כי באמת הם מוגבלים מבחינה אינטלקטואלית, אולי גם מוסרית.
פעם המונה כן היה בזה? לפני
הדגנרציה? שאלה יפה מה שאתה אומר, ואני אגיד לך, אני לא יודע, אני לא מאמין שהוא היה בזה, אבל אני חושב שהוא היה בזה, בלי שהוא היה בזה. זאת אומרת, אתה מבין, בזמן שהייתה שכינה בישראל, והייתה נבואה בישראל, אז אני לא חושב שהייתה דוחפת כתבי הרב לאיזה מישהו שם, אפילו תלמידי חכמים, אני לא יודע אם... אני מעלה על דעתי שהיו קצת ניבוכים, לא יודעים מה כתוב פה. או לא יודעים להסביר. שלא לדבר המון העם, אני מעלה על דעתי שבכלל לא יודעים. אבל לא יודעים להסביר, אבל הם חיו את זה. אתה מבין? זה נקרא שכינה בישראל, אני יודע, אנחנו לא יכולים לדמיין בכלל מה, איך נראה אדם פשוט בזמן בית המקדש. כתוב שהיו עולים לרגל, הייתה שורה עליהם רוח הקודש.
אז הרב לא מדבר מהצד האיום כאילו של הלימוד, הוא מדבר מצד
הנפשי. נכון. אבל ימים רבים נזווה אגדה בצידה העליון, מהמון העם, נזווה על כל פנים הקשר אל הספרת חיים הזאת, נזווה מהמון העם, אפס יכולת, הוא לא, הוא חסום חלוטין. בעבר הייתה השרת שכינה, והייתה, מי שהיה פוגש את הנביא היה מתחדש לו רוחניות וכדומה ועוד. אז כיום אין את זה. אז מה נשאר לך? מה שהרב מסביר על שחיטת יצר דעבודה זרה, נפל לך פיתקה מנשמיים. הפיתקה מנשמיים זה כל הספרות. אבל במקום נוע דגורי, אריה של אש יוצא מבית הקודשקים, אז יש לך פיתקה. פעם זה היה חיים, וכיום זה ספרות. זהו. אבל זה מה שנותר לנו. וכתוב באמת, זה האמת. אבל האמת היא אמורה להיות אמת של החיים, לא אמת שאתה בקיא בספרים ועיים 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 ועיים. אבל עכשיו אין, אנחנו חסומים, אין לנו דרך אחרת. הדרך הבלעדית זה דרך הספרים. ספרים, הרבנים, קיצור. זה הכל. אבל פעם העם היה בספרה אחרת לחלוטין. ימים רבים נזווה האגדה בצידה העליון מהמון העם, מאפס יכולת לזה, ומרבים בעלי הכישרון גם כן עזבו את האגדה, מסיבות של הסכמות של חולשה. מה זה חולשה? משהו יתאר פה לאלן. כי זה ביטול תוירה, כי זה לא לימוד באמת, כל מיני דברים, עד עצם היום הזה עוד יש רעיונות כאלה. שלא יכלו להקרן כל גדולי הדורות שנלחמו נגדם, וכל גדולי הדורות נלחמו. חובות הלבבות בהתחלה, הרמב״ם באגרותיו. במורה נבוכים, בכל מקום, שלא לדבר על זה לא ממש כותב, דרשים, ראשונים, אשלה, רמח"ל, כולם צעקו, צועקים, 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 והבאים אחריהם מה עושים? גם צועקים, למה? כי... עכשיו פתאום אני מנחם את עצמי על מה שאמרתי לכם, שאני מדיכאון מה שראיתי באבא. ההמון כנראה היה גרוע גם אז. אז גם אז צפטפו, כי הם צפטפים, גם אז צפטפו. כל אחד בנושא שלו. עד שבא עכשיו הכוח יותר נמרץ, אוי, אנחנו במצב בכוח של יותר נמרץ, צריך לעצור. טוב רבותיי, לשנה טובה תיכתבו ותיכתמו, ושכל הדברים הטובים יתעצמו יותר ויותר, וקידוש השם הגדול יופיע עלינו עוד יותר בשנה הנפלאה שלפנינו, ותכלה שנה וקללותיה בכל הצדדים.